טוב, שלום לכולם. אנחנו היום ממשיכים בסדרה שלנו על שער הביטחון לחובת הלבבות, מה שקראנו זה שלוות הנפש. הפעם השיעור השישי מתוך 10 שיעורים. כמו תמיד נעשה פה תזכורת קלה, אמר היינו עד עכשיו, ונתחיל. אנחנו היום בעזרת השם מתחילים פרק ד', שהוא עצמו ייקח לנו שני שיעורים, כן, פרקים ג' וד', סך הכל בכל השער הביטחון לחובת הלבבות, יש 7 פרקים פלוס הקדמה. אבל פרקים ג' ד' חילקנו אותם לשניים, אז יוצא סך הכל 10 שיעורים. אז סיימנו עכשיו פרק ג' שני שיעורים, אנחנו מתחילים עכשיו פרק ד', הוא גם יהיה חלק א', ובעזרת השם בשיעור הבא חלק שני, זה פשוט פרקים ארוכים. ואחרי זה כל פרק א', ו' וז' יהיה שיעור בפני עצמו, וככה נסגור את הסדרה. ונעשה כאמור איזה אישור קו מה ראינו עד עכשיו. הספר עצמו, שער הביטחון, חובת הלבבות, זה כמו שאני מסביר כל הזמן, זה לדעתי היום אולי אחד התכנים הכי חשובים שכדאי להתעסק בהם מבחינה תורנית ולא רק, כי זה אמור לתת לבן אדם שלוות הנפש. איך באמת בתוך המציאות הכל כך חרדתית ומלאת הדאגות והפחדים שאנחנו מצויים בתוכה, איך אפשר למצוא עוגן יציב, רוחני, נפשי, נגד כל שערות הזמן. ורבינו בחיי מביא משהו כבר לפני 1,000 שנים שנותן איזה קריאת כיוון, לא סתם שער הביטחון, זה הפך להיות אבן יסוד, מה שנקרא בארון הספרים היהודי, או איך שלא נכנה את זה, אבן יסוד בתורת ישראל, איך באמת אדם מוצא ביטחון בקדוש ברוך הוא. אז זה מתחיל בהקדמה שהוא דיבר שם שהדבר היחיד שמעניק לאדם ביטחון לאורך זמן זה הביטחון בקדוש ברוך הוא, כל דבר אחר, הוא קרא לזה אלכימאי, כן? כמו אלכימאי שאז בימי הביניים חשבו שהוא יכול להפוך מתכת לזהב, גם אדם שיש לו רווחים אדירים בעולם הזה, והוא מצליח כלכלית ורפואית וחברתית, כל הדברים האלה הם שבריריים, ואלכימאי בסופו של דבר הוא פחות מאושר מאדם שבוטח בקדוש ברוך הוא. אז זה היה הקדמה, המקום היחיד שבו אדם יוכל למצוא ביטחון נצחי, זה באמונה, בצדדים שהם מעבר לעולם הזה, אז זה כאמור היה הקדמה. ואז פרק א' הוא נתן את ההגדרה, מהות הביטחון הוא שהתברר לאדם שכל מה שקורה לו בחיים זה מה שטוב וראוי לו. דיברנו על זה הרבה, זה משהו שחייבים להפנים טוב טוב בשכל ומתוך כך ברגש ובכל מערך הנפש. שאיפה שאתה נמצא בחיים, עם מסלול החיים שלך, עם ההורים שלך ועם ההחלטות שלך ועם הפרצוף שלך, זה מה שטוב וראוי לך. יש אלוהים, זה הנחת המוצא, העולם הזה לא הפקר, הקדוש ברוך הוא שם אותך בדיוק במקום הזה. וגם אם טעית ונכשלת, אז עושים תשובה, ואז אתה חוזר שוב למקום שאתה צריך להיות בו, ומתברר אז למפרע שהמקום שהטעות שעשית, הזדונות נסו לו זכויות. זה בעצם גם הביא אותך לאן שאתה צריך. טוב, זה הפרק א', איך מגיעים לזה. אז הפרק ב', הוא נתן רבנו בחיי 7 סעיפים, 7 הנחות מוצא שהקדוש ברוך הוא יורד אל הפרטים, הקדוש ברוך הוא חזק, הקדוש ברוך הוא מרחם, זאת אומרת לאורך זמן אנחנו רואים את ההנהגה האלוקית, 7 זוויות שמכל כיוון אנחנו רואים שיש כיוון לעולם הזה, ולכן אתה יכול להיות באמת בעמדה הנפשית הזו של הביטחון. ואז בפרק ג' הוא לימד אותנו, רבנו בחיי, את הצד השני של הדברים. ביחד עם ביטחון בקדוש הוא צריך גם השתדלות, צריך גם עשייה מעשית, דיברנו על זה הרבה בהרחבה, שהרבה אנשים בטעות חושבים, אוקיי, למדנו ביטחון, ויש איזה לכאורה משפטים ברבנו בחיי שכביכול אומרים את זה, שהאדם אינו בוטח בקדוש, הוא לא צריך ללכת לרופאים, הוא לא צריך לעבוד, הוא לא, עם לא צריך צבא, כן, גם ברמה הציבורית, גם ברמה האישית. אמרנו, לא זה כוונת רבנו בחיי, אלא כוונת שיחד עם כל ההשתדלות המעשית, אדם תמיד ידע שהכל מהקדוש ברוך הוא, ויגיד את התפילה וכל שאר הדברים, אבל בכל מקום צריך את שני הצדדים האלה, ביטחון והשתדלות. ואז הוא גם הוסיף כמה סעיפים, אם זה ככה, אז איך אנחנו רואים שהאדם שהוא בוטח בקדוש ברוך הוא עדיין צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, אז ענינו מה שענינו על זה, יש לזה את ההסברים. וגם בסעיף השביעי שם, שהוא, כן, הכל שם מחולק אצל לשבע, אצל רבנו בחיי, בסעיף השביעי, שככל שאדם הוא בית יותר בוטח בקדוש הוא, אז גם זרימת החיים שלו בעולם הזה, ההשתדלות שלו, הופכת להיות כזו יותר פשוטה וטובה. אבל זה, כאמור, היה פרק ג' ועכשיו אנחנו מגיעים לפרק ד', שהוא גם פרק ארוך מאוד, הוא בנוי כמו, איך לא, מ7 סעיפים, רבנו בחיי זה, הוא לא רבנו חי כנראה לא היה בצהל, ששם כידוע מחלקים כל דבר לשלוש. אז רבנו חי בחלוקה של חכמי ישראל זה שבע. שבע זה כמו שבעת ימי השבוע. יש לזה גם משמעות רוחנית, אבל שלא במקרה כל הסעיפים מחולקים לשבע, וגם פה יש שבעה סעיפים ארוכים מאוד מאוד. אנחנו בשיעור לא נצליח לקרוא אפילו, לא יודע, 20% מהטקסט. אנחנו נקרא כאן מדי פעם ככה משפטים, אבל ננסה להסביר מה הוא אומר, ואני ממליץ לכל אחד ולכל אחת ללמוד את הדברים בפנים. אני יכול פה לעשות כבר איזה ספוילר, שאני עובד על איזשהו חיבור שיעשה קיצור חובות הלבבות לדורנו. כאילו אני בונה לבנות איזשהו ספר חובות הלבבות, שער הביטחון, שהדברים יופיעו גם יותר קצר וגם בשפה יותר עדכנית, שיהיה איזה סוג של תיווך, כי באמת לקרוא את הדברים כמו שהם בשפה לפני 1,000 שנים, שבכאלה משפטים מפותלים ולא נגמרים, זה לא פשוט. אז אבל פה בשיעור אנחנו ניתן את העקרונות. ועכשיו, מה פרק ד' עושה? שימו לב, פרק ד' הוא אולי הפרק, אני קורא לזה הכי פרקטי, בתוך כל המערך הזה של הביטחון. כי מה דיברנו עד עכשיו? דיברנו עד עכשיו שבן אדם צריך ביטחון מקדוש בחור, וצריך השתדלות. בסדר? זה הנחות מוצא חשובות, רבנו בחיי חידד אותם. אבל השאלה הגדולה, מה שנקרא שאלת המיליון דולר, זה איפה עובר הגבול בין השתדלות לבין ביטחון. למשל, אני עכשיו צריך לעבור איזשהו ניתוח, בסדר? אוקיי. אז הבנו שצריך לפתוח בקדוש ברוך הוא, בסדר? אני מגיע מתוך הבנה שאני עושה פה משהו, שהגוף צריך להיות בריא, כי חלק מהעבודה המוסרית בעולם, חלק ממה שאנחנו מכנים אמונה, אנחנו חיים פה בעולם שהוא טוב, וחלק מלהופיע טוב בעולם זה גם להיות בריא וכו'. ואני עכשיו הולך לניתוח עם תפילה ועם תהילים ועם כוונה טובה, ועושה את זה בצורה נכונה וראויה מכל הבחינות, הלכתית, חוקית, זה צד אחד. בצד שני, בוודאי שצריך השתדלות. אנחנו לא עכשיו יושב פה ומחכה שאני אתרפא לבד. אני הולך לבית חולים, אבל איפה עובר הגבול שאדם אומר לעצמו, סיימתי את ההשתדלות ומעכשיו אני, מה שנקרא, נותן הקדוש ברוך הוא לנהל את העניינים. אני נגיד הלכתי לרופא ואמר לי דיאגנוזה מסוימת איך לעשות הניתוח. ואז אני אומר, שנייה, אני צריך second opinion, צריך עוד דעה של רופא, נכון? לא רק דעה אחת. בסדר, קיבלתי second opinion שגם אומר לי לעשות את הניתוח. ואז אני אומר לעצמי, שנייה, אולי צריך דעה שלישית. כן, אולי לא עשיתי מספיק את המאמצים שאני יכול, מה שנקרא, לשחרר. זה למעשה הדילמה שאנחנו נמצאים בחיינו. כי כולם יודעים להגיד שצריך ביטחון וצריך השתדלות. זאת אומרת, לא כולם, כל מי שמחובר לאמונה ועיניו בראשו, הוא יודע את זה. אבל אנחנו כל הזמן נמצאים בדילמה, איפה עובר הגבול שאני יכול להגיד שעשיתי את ההשתדלות שלי ואני יכול לפתוח בקדוש בחור. האדם כל הזמן נמצא עם מסורי מצפון, אולי לא התאמצתי מספיק, אולי לא השתדלתי מספיק. בסדר? וכאן אנחנו לומדים את פרק ד'. מה שרבנו בחיי, אני כבר עונה לכם את השורה התחתונה של פרק ד', התשובה לשאלה הזו, כמה השתדלות בן אדם צריך לעשות כדי שהוא יוכל באמת לחיות בעולם הזה שרבנו בחיי מדבר עליו, של זרימה ושל נשמה, התשובה היא שתי מילים. השתדלות סבירה. בסדר? שתי מילים שככה גם קראתי לפרק, שכל הפרק הזה אנחנו נצטרך להסביר מה הכוונה. השתדלות סבירה זה לעשות, שוב אני טיפה מרחיב את זה, אנחנו נראה את זה בהמשך, זה בכל רגע נתון בחיים, בכל פעולה וההחלטה שלנו בחיים, אנחנו עושים השתדלות, עושים פעולות שלנו, כפי מה שמקובל בנורמה החברתית והתרבותית, המדעית והאישית שאנחנו חיים בתוכה. אני סתם זורק פה איזה דוגמה מאוד גולמית, כדי שנוכל פשוט להתקדם. למשל, אני עכשיו יוצא מהבית ורוצה לנעול את הדלת, נכון? מצד אחד, צריך השתדלות, נכון? כאילו, צריך לנעול דלת, נכון? וביטחון מקדוש ברוך הוא, שישמור על הבית שלי, כן? אבל עכשיו נשאלת השאלה, כמה פעמים אני צריך ללכת לבדוק את הדלת שלי מנעולה? בסדר? לא לבדוק בכלל, זה חוסר השתדלות לחלוטין. לבוא עכשיו ב-OCD כזה, בהפרעה כפייתית, ולבדוק כל שתי שניות שהדלת נעולה, זה ברור שזה לא המצב. אז בין שני הכתבים הללו, איפה אני שם את הגבול? אז כאן זה תשובה מובנת מאליה. אדם אומר, מה זאת אומרת? אני בודק פעם אחת. למה אתה בודק פעם אחת? כי אם אני מנסה לפרוט את זה לתרגום מעשי נפשי, כי במקובלות החברתית, לפי מה שאנחנו רואים בניסוי ותהייה, בחברה ובמרקם החיים שאנחנו חיים בתוכו, שמייצרים דלתות שהן יציבות, ואם נועלים פעם אחת, אז הדלת אמורה להחזיק מעמד, ולא יודע, יש איזה מצלמה, זה תלוי משתנה. אם אני עושה את ההשתדלות הסבירה במקרה הזה, לנעול את הדלת פעם אחת, אני עכשיו עשיתי את שלי, ואני נכנס למוד הזה, שהקדוש ברוך הוא בוטח, בסדר? יש ביטחון בקדוש ברוך הוא, בסדר? ועכשיו זה כמובן, זה משתנה גם, כי יש ומצב, אדם נגיד, תקשיב, אני חי לא עכשיו בעיר רגילה, אני חי ב, לא יודע, במקום לשכנות לכפרים ערביים, אני יודע מה, שיש הרבה גנבות, יש הרבה פריצות וכו'. אז פה ההשתדלות הסבירה תהיה גם לנעול פעם אחת, וגם, לא יודע, להפעיל מוקד בטיחות שיהיה. זאת אומרת, יש לנו אפשרות בכל דבר בחיים למצוא מה ההשתדלות הסבירה. וכאן עלייה וקוצבה, מה שנקרא. כי ההגדרה הזו לעשות השתדלות סבירה, מה שמקובל, זה משהו מאוד חמקמק. זאת אומרת, פה נתתי דוגמאות שהן ככה די ברורות, אבל יש דוגמאות יותר מסובכות. למשל, איפה עוברת הנקודה שאדם אומר, אני עשיתי את הבדיקות שלי ואת ההשתדלות שלי ליחס לחתולה. נפגשתי פה עם מישהי, כן, ולא יודע, נפגשנו כמה פעמים, והתייעצתי וזה וזה, ועכשיו אני רוצה להתחתן, ואני אומר, אבל אולי יש פה משהו שלא בדקתי. אולי יש איזה משהו שאני מתלבט בו, אני כן מרגיש, לא מרגיש וכו'. פה, מה אני אגיד? תעשה השתדלות סבירה בנורמה החברתית. זה מושג מאוד רחב. מה זה בדיוק? עוד פעם, איזה חברה אני חי בתוכה, איזה תקופה אני חי בתוכה, מי האישיות? זה משהו שהוא יותר רחב מהדוגמה שהבאתי על נעילת דלת שזה. ולכן, מה הפתרון של רבנו בחיי? רבנו בחיי בפרק ד' מביא כאמור שבעה פרקים, כן, הקדמה קצרה ושבעה פרקים, שהוא בשבעה פרקים האלה מביא שבעה מרחבים בחיי האדם. מרחב ראשון זה בענייני הגוף, כאילו הבטיחות הבסיסית של הגוף, השני זה בנושא הכסף, הכלכלה, הניהול הכלכלי של האדם, השלישי זה בנושא החברתיות והמשפחתיות שלו, נושא, זה מה שבעזרת השם נעשה היום, ואחרי זה יש עוד ארבעה חלקים, שזה בנושא של מצוות, כמה אדם צריך להשתדל בנושא של מצוות בין אדם למקום, אחרי זה כמה אדם צריך להשתדל במצוות שבין אדם לחברו, ואחרי זה הוא מביא עוד שני דברים ששייכים כבר למצוות שקשורות לעולם הבא, ששם יש לנו פחות מדד. הוא לוקח שבעה מרחבים, והוא מביא פה המון המון דוגמאות, לכן אמרתי, אנחנו לא נצליח לקרוא את זה בשיעור, אבל את הטקסט המלא, אבל הרעיון זה שאחרי שהלומד ילמד את הפרק הזה ויראה שבע דוגמאות שבכל אחד מהם הוא בעצם מסביר איפה נמצא השתדלות הממוצעת, ההשתדלות הסבירה, זה יפתח אצל הלומד אינטואיציה טובה לזהות איפה באמת נקודת האמצע בכל דבר, איפה נקודת ההשתדלות הסבירה בכל דבר. אתם יודעים, זה צורת העבודה. אין פה איזה נוסחה מדויקת שעכשיו בדבר הזה השתדלות סבירה היא כזו, והדבר הזה השתדלות סבירה היא כזו. זה מרחב. אבל יש לנו גבולות גזרה, וזה כבר חשוב. כמו שאמרנו, אנחנו לא עכשיו אקסטרים, בן אדם לא עכשיו עושה דברים מזויים, אבל לדייק את עצמנו בתוך המרחב הלגיטימי, עוד פעם, כמה פעמים להיפגש עם בחורה עד שאנחנו מחליטים להתחתן, כמה התייעצויות אני צריך לעשות לפני שאני בוחר מקצוע, אני אומר, השתדלות סבירה, איך אני יודע מה זה השתדלות סבירה? שב, תלמד את פרק ד', תראה את כל הדוגמאות, ואתה תאמן את המחשבה שלך לזהות נקודות השתדלות סבירה בכל מיני תחומים בחיים, ואז שיגיע הרגע, והרגע הזה מגיע כל הזמן, כל שאנחנו צריכים להחליט פה השתדלות סבירה. כן, אני עכשיו יושב פה במכון מאיר מעביר שיעור. האם עשיתי משפיק השתדלות סבירה לבדוק שהמצלמה עובדת והמיקרופון עובד? טוב, התשובה פה היא ברורה. מה זה השתדלות סבירה במקרה הזה? תפתח בקדוש ברוך הוא, המצלמה תעבוד תמיד. לא. מצד שני, לבוא עכשיו כל שנייה ולשאול את הקונטרול, זה עובד, זה עובד, זה גם סוג של השתדלות סבירה במקרה הזה, זה לדבר עם האיש, מי שלא יודע, מי שאחראי פה על כל הטכנאי וזה, כמו לא אברהם, אדם נפלא שהוא אחראי פה על כל הניהול וזה, יש עוד כמה שברוך השם עוזרים, מעלים את זה, אבל מבחינה הטכנית. אני יושב עם אברהם, רואה לפני זה שנייה איך שהמצלמה ממוקמת, איך שהמיקרופון עובד, בסדר? ומה שנקרא, אני עכשיו ביטחון בקדוש ברוך הוא שהשידור יעבוד. בסדר, יקרה משהו קיצוני, בסדר. מקרה, הם יוצאים מן הכלל, לא עובדים ככה, אנחנו עובדים עם ההשתדלות הסבירה. אז איך אני ידעתי שמספיק פעם אחת לוודא אצל אברהם ולא יותר? תשובה. כי אני כבר מכיר את אברהם, ואני יודע שהוא אחראי, ותה-תה-תה-תה, זאת אומרת, יש לי כבר ניסוי וטעייה, וכמו שאמרתי, ביכולת הטכנולוגית שמקובלת בשנת 2026 למניינם, מצלמה לא מפסיקה באמצע, אם בודקים לפני זה שהיא טעונה, וכל מה שצריך וזה, והמיקרופון, וכל השיקולים הללו, אני עכשיו יודע שהשתלנות הסבירה זה לבדוק לפני זה, איך המצלמה עומדת, מצוין, יש משידור, אני מתחיל שידור, והכל יהיה בסדר, בעזרת השם. זה הביטחון הקדוש. ככה אני עובד. איך פיתחתי את השריר הזה להגיע למסקנה מה שהגעתי עכשיו? מתוך זה שלמדתי חובות הלבבות פרק ד'. למדתי הרבה הרבה מקרים, ועוד פעם, זה בשלב הופך להיות כזה אינטואיטיבי, איך להחליט את הדברים. בסדר? אז אחרי כל ההקדמה הארוכה הזו, אנחנו עכשיו ניגע כאמור בשלושה מרחבים שרבנו בחיים מדבר עליהם. נקרא, אמרתי, שתי שורות מכל אחד, ואני אנסה להסביר, ואני מקווה שמכל הדברים האלה יחד, השומעים שלנו יצליחו באמת לפתח בנפש את העמדה הזו, שהיא מביאה את שלוות הנפש, שהאדם אומר, אני עשיתי את מה שצריך, ואני נותן לקדוש ברוך הוא לנהל פה את העניינים, ולא עכשיו נמצא באיזה חפירה אינסופית, וחיתות בפצע, ודילמות, וספקות, וכו', זה לא אמור להיות ככה. טוב, אז יש פה הקדמה כמה שורות שזה אני בכלל מדלג, וחלק א', מה בחלק א', בתוך פרק ד', איפה עובר הגבול בין השתלות וביטחון, אז דבר ראשון אומר, בענייני גוף האדם. בפירוש החלק הראשון הוא ענייני גוף האדם בלבד, והם חייו ומותו וטרף מזונו למחייתו ומלבושו ודירתו ובריאתו וחיליו ומידותיו. שאדם עכשיו מתעסק בדבר הכי בסיסי בחיים שלו, הגוף שלו. הגוף שלו גם מבחינת בריאות, גם מבחינת בטיחות, גם... איפה שוב עובר הגבול בין שלו לביטחון? האם בן אדם עכשיו הולך כזה, יאללה, אני הולך פה בלי שום אמצעי בטיחות, עושה מה שאני רוצה, קופץ מהגג וזה, כי אני בוטח בקדוש ברוך הוא? בוודאי שלא. מצד שני, אדם שעכשיו פרנואיד, וכל דבר קטן הוא לחוץ, והולך עם הגנות, והולך כל יום עם שריון, כי זה גם לא דרך לתפקד, נכון? זה חוסר ביטחון בקדוש ברוך הוא. אז איפה עובר הגבול? אז... אומר רבנו חי כך, אופני הישר בביטחון על האלוהים בכל עניין מהם, שישליך את נפשו בהם להליכות הגזר אשר גזר לו הבורא, כאילו הוא בוטח לזה שהוא על גזרתו של הבורא, ותפתח נפשו באלוהים, והתברך וידע, כי לא ייגמר לו מהם אלא מה שקדם בדעת הבורא, הוא הנכון לענייניו בעולם הזה או בעולם הבא, ויותר טוב לאחריתו, האדם אמרנו צריך להיות בעמדה נפשית, שיש אלוהים והוא מוביל אותי טוב בעולם הזה ובעולם הבא, ואם ברור אמונתו כי עניינו מסור לגזרות הבורא, ושבחירת הבורא לו היא הבחירה הטובה, כן, כמו שדיברנו כל הזמן, שהקדוש הוא דואג בדיוק איפה שאני נמצא בחיים, כאן צריך להיות, וזה הנתונים הנכונים, והקדוש הוא זימן לי בדיוק את המדע, המדע והטכנולוגיה והמציאות החברתית, שבדיוק מה שאני צריך עכשיו בשביל להוציא מעצמי את מה שצריך להוציא בעולמו של הקדוש ברוך הוא, יחד עם כל התובנה הזו של הביטחון, הוא חייב להתגלגל לסיבות תועלתיו, ולבחור הטוב כנראה לו מן העניין, והאלוהים יעשה מה שקדמה בו גזרתו. למשל, בא ואומר, אדם צריך, אדם לא יכול להשאיר את, להגיד גופי בלי מזון, לא יתרח בבקשת הטרף, ואין ראוי לאדם להיכנס בסכנות בביטחונו, וישתה סמי המוות, יסכן בעצמו להילחם עם הארי והחיות, וישליך עצמו בים או באש, ומה שאין האדם בטוח ויסכן נפשו. טוב, אז מה אומר פה רבן מוחה? שוב, הוא ממשיך פה, ממשיך עוד המון המון פירוט, הוא אומר, כמו שאמר, בוא נלך שנייה לנושא הזה של הגוף, של אמרנו, הרובד הבסיסי ודום חיי אדם, איפה עובר הגבול? אז כך. ברור, כמו שאמרנו, שבן אדם צריך לפתוח בקדוש ברוך הוא. זה צד אחד. מצד שני, כמו שאמרו רבן מוחה, אדם לא עכשיו יסכן את עצמו ויקפוץ מהגג וילחם עם אריה, נכון? אדם צריך ללכת בגבולות הבטיחות המקובלים בזמנו. בוא ניקח למשל בנושא בטיחות בדרכים. בסדר? אדם עכשיו נוהג ברכב. בסדר? אתה נוהג ברכב, אז
צריך ביטחות, נכון? אתה לא עכשיו נוהג ברכב חופשי על הנשיקור, אני נוהג עם הרכב, והקדוש הוא ידאג שיהיה בסדר. אדם צריך השתדלות ולהיות עם רכב קשיר ועם אישיות קשירה לנהוג. איפה עובר הגבול? תשובה. במה שמקובל במציאות החברתית, הביטחונית, של זמננו זה, שרכב, אם הוא עבר טיפול בסיסי, כן, טסט, טיפול 10,000, אני נהג עכשיו קשיר, ללא אלכוהול, ללא סמים, ולא נמצא עכשיו בעייפות קיצונית. בסדר? אני עולה על רכב, חוגר חגורת בטיחות, עשיתי את ההשתדלות הסבירה שלי. אני לא אמור עכשיו לבוא להגיד, שנייה, כל לי בוקר לפני הנסיעה, אני בודק שמן ומים, ושלא יתמינו לי פצצה מתחת לגחון של הרכב. למה? אולי זה יכול להיות. שוב, יכול להיות שאם אתה ראש ממשלה או ראש ארגון פשע, אז אתה באמת צריך לבדוק את זה. שחלק מההשתדלות הסבירה שלך זה לבוא ולבדוק שגם לא שמים לך פצצה מתחת לגחון. אבל אדם נורמטיבי, הוא לא אמור לעשות את זה. ולכן אדם עכשיו אמור בנושא הבטיחות, בנושא רכב, לעשות את זה באופן הזה. אוקיי? אז זה דוגמה. עכשיו נשאל שאלה. מה אתם אומרים? אני אמרתי אומר. האם חגורת בטיחות מאחורה, כן? חגורת בטיחות מאחורה. האם זה נחשב השתדלות סבירה, או שזה אובר השתדלות? זה כבר חוסר ביטחון מגדול. עכשיו תראו, הצעירים פה פחות מכירים, אבל תדעו, הנושא הזה של חגורות בטיחות מאחורה, עד לפני בערך 15 שנים, זה לא היה, אני לא יודע אם זה לא היה בחוק, אבל זה לא היה מקובל חברתית. אנשים חגו רק מקדימה. המבוגרים פה מכירים את זה. עכשיו, היה באיזשהו שלב הרלב"ד, רשות לבטיחות לדרכים, פתחו בקמפיין מטורף, שזה גם נחשב אחד הקמפיינים הכי מוצלחים שהיו אי פעם, בהטמעת בטיחות, שחייבים לחגור גם מאחור. זה היה שנים של תשדירי בטיחות, וזה השתנה. והיום, אנשים נורמטיביים, הילדים, נכון? ישר חוגרים מאחורה, בוסטר, עניינים וכו'. אז שימו לב, פה זה דוגמה יפה. לפני 15 שנה, בן אדם שלא חגר מאחור, אי אפשר היה להגיד שהוא לא עשה השתדלות. למה? כי עוד פעם, זה לא היה מקובל. שוב, הבן אדם, תגיד לי, איך לא חשבת על זה, שזה וזה. תשמע, אני חי במציאות החברתית, במציאות החברתית שלנו, לא שמים חגורת בטיחות. כמו, אני זוכר, היה לי פעם איזה חבר שהוא היה בצבא, אז הוא היה קצין בטיחות בצבא. אז היה לו שריטה. הוא, אחרי שהוא השתחרר מהצבא, הוא התקין ברכב שלו מטף לכיבוי אש. בסדר? אם תהיה שריפה ברכב שלו זה. אז זוכר, אז הוא בא אליי, אומר לי, אתה חייב להתקין מטף כיבוי אש, מרתם מאוד נפשותיכם. עוד פעם, מה אני אגיד לו? אין איסור הלכתי להתקין מטף כיבוי אש, אבל זה מה שנקרא, לא שמענו, לא יודע, לא, אני שואל מוסכניקים, אני שואל אנשי בטיחות, זה לא תקני עכשיו בכל רכב פרטי, מטף כיבוי אש וציוד לניפוץ שמשות ולסנפלינג לפיגוע טרור, כאילו זה לא עובד ככה, יש גבול, ההשתדלות הסבירה, אמרתי לו, תקשיב, אין נוהג ברכב, רכב תקין, רכב 10,000 וזה וזה. אבל ברגע שזה הפך להיות נורמה חברתית לחגור גם מאחור, או אם נגיד עכשיו החוק יחייב לשים עטף כיבוי ברכב, זה יהפוך להיות חובת השתדלות. מבין? הקו של השתדלות סבירה הוא זז עם הזמן. בסדר? זה הדרך שהאדם צריך לפעול בעולם הזה. וכאן אני נותן לכם פה טיפ. בנושאים האלה, שזה דברים מאוד מדידים, זה בטיחות, החוק יכול מאוד לתת לנו את המדד מה זה נקרא השתדלות סבירה. אם יש חוק במדינת ישראל שצריך לשים חגורות בטיחות מאחורה, זה במובנים מסוימים הפך להיות עכשיו כבר השתדלות סבירה, שמי שלא עושה אותה, הוא לא בסדר. והוא לא יכול להגיד, אני בוטח בקדוש ברוך. בסדר? אז זה, אני אומר, דוגמה אחת בנושא בטיחות בזירות דברים כאלה. כן, אדם הולך ברחוב. בואו נלך ברחוב כולנו עם קסדות מגן, כי אולי ייפול עלינו מקרר. היה פעם מקרה כזה, קראתי פעם לפני הרבה שנים, איזה מקרה משונה שפועלים הרימו מקרר במעבר דירה, והגלגלת שם נותקה ונפל על איזה אישה שעבר ברחוב. נו, אז עכשיו בן אדם הולך ברחוב עם קסטת מגן, מאיפה המקרר, מאיפה הפסנתר שיפול עליי? ביטוי כזה באנגלית. Drop a piano on his head. כאילו, נפל הפסנתר על הראש שלו, כאילו משהו. אז זוי. אבל, אם למשל, אתה עכשיו מסתובב באתר בנייה, ששם יש באמת פיגומים ועניינים, פה ההשתדלות הסבירה זה לשים קסטה ומה שצריך, הוראות בטיחות. לכן אני חושב שחלק ממה שרבנו מחי אומר פה, שאדם רוצה למצוא את המינות, שינסה לבדוק מה החוק, מה מקובל ברמות האלה. בסדר? אתן לכם דוגמה בנושא רפואת הגוף. כן, תראו. רפואת הגוף, שהוא בן אדם צריך להיות בריא, וברור שחלק מלהיות בריא זה לפתוח בקדוש ברוך הוא, ויחד מזה לעשות השתדלות. אז איפה עוברת ההשתדלות? נכון? לשתות רעל, כמו שאומר רבנו, לשתות סמי רעל, ברור, שזה מופקרות וזה חוסר השתדלות, ומי שאומר, אני שותה רעל וסומך על הקדוש ברוך הוא שלא יקרה לי כלום, אז הוא שיתשפז, חס ושלום. אז לשתות רעל, מצד שני, עכשיו בן אדם לא יכול להסתובב עם רופא צמוד לידו, נכון? על כל דבר וזה. שוב, איפה עובר הגבול? תבוא ותגיד, מה שמקובל. אנחנו פחות או יותר כל אדם היום נורמלי, יודע מהם כללי התזונה הבריאים וכו'. אבל גם פה, שימו לב, יש מדד, זה נתון חשוב. האם זה שבן אדם, נגיד, אוכל עכשיו סוכריה, האם הוא עבר על איסור הלכתי? מה אתם אומרים? בואו נתחיל עם זה. מאיפה זה שבן אדם... בואו נשאל ככה. מאיפה אנחנו יודעים ממקורות תורניים שבן אדם צריך לשמור על הבריאות שלו? זו התשובה שתמיד אומרים, נשמרתם מאוד נפשותיכם, זה לא כזה מדויק, כי נשמרתם מאוד נפשותיכם, במקור זה נאמר ביחס לנפש להישמר מעבודה זרה. זה נאמר על שמרות מצד רוחני. אבל כמובן דורשים את זה גם על הגוף. יש ספר החינוך מביא דבר מעניין, הוא אומר שלומדים את זה שאדם צריך לשמור על הגוף שלו, מהפסוק בפרשת כי תצא, כי תבנה בית חדש ועשית מעקה לגגיך. התורה מחייבת שאדם צריך לשים מעקה בטיחות. כלומר, התורה אומרת שאדם צריך להיזהר שפניפולה נופל ממנו. מכאן למטה, אומר ספר החינוך, שהתורה אומרת שאדם חייב לשמור על הגוף שלו. מעניין, זה לימוד כזה מפותל, אבל מכל מקום. אדם צריך, נשמרת בנפשתכם, עשית מעקה לגיך, צריך לשמור על הבריאות שלו. עכשיו השאלה, אם אני אוכל סוכריה, אני מזיק לבריאות שלי, נכון? אני... אה? או. השאלה באיזה מידה. אז אמרנו, לשתות רעל ברור שאסור. לאכול, לעשן סיגריה, מה אתם אומרים? זה איסור הלכתי לעשן סיגריה? היית אוסר. אבל השאלה אם הפוסקים היום אומרים שכל סיגר שבאדם מעשן, בשנייה הזו הוא עבר איסור נשמרתם מאוד נפשותיכם. תשובה, אני אעזור לכם. בשפה מודרנית, המדד, מתי אתה עושה משהו שהוא סכנה ברמה הלכתית שאתה עובר על נשמרתם ונפשותיכם, זה, שימו לב, סכנה ברורה ומיידית. נכון. לא. סכנה מצטברת, היא לא נחשבת איסור הלכתי. למה? כי זה משהו לא מדיד. תבין, לצורך העניין בן אדם עכשיו משל סיגריה. אתה לא יכול להגיד שהסיגריה הזו עכשיו הרגה אותו. זהו, שלא. אני מכיר את הגישה הזו שנוהגים היום להפחיד אנשים. זה לא, ואגב, זה חשוב. כי יש אנשים, ברוך השם, יראי שמיים, טועים שהם משנים. זה לא בסדר. נקרא, רוח ההלכה לא נוחה מזה, וברור שזה לא טוב. אבל זה לא איסור הלכתי. אתה מבין? בן אדם, האמת, חייזון זה. אתם אוכלים מדי פעם ממתקים, אכלת פעם חמצוץ. חמצוץ. יש שם חומרים כימיקליים יותר מאשר סיגריה. האם אדם אכל חמצוץ, עברת איסור הלכתי? ילד קטן, נתת לו חמצוץ, אתה מכשיל אותו באכילת חזיר? תשובה, לא. זה, ברגע שיש סכנה ברורה מיידית, זה אסור. אורח חיים בריא, זה משהו מצטבר, שיש, זה מה שמתכוון פה רבנו בחיי. מה זה השתדלות סבירה? אדם צריך לעשות השתדלות סבירה לאורח חיים בריא.
זה שסיגריה ממכרת, זה נכנס פה לחשבון.
מה זה? מה זה? יש גם ממכר, אבל שאלה מה, יכול להיות שיש אדם שהוא בשלב כזה בחיים, שכבר אין הריאות שלו, הם בסרטן מתקדם, ועכשיו הוא לרופאים, תקשיב, כל סיגריה שאתה לוקח, ההתמכרות הזו גומרת, אתה כבר נמצא, בסדר. אז יכול להיות שנגיד זה כן איסור הלכתי, זה כמו לקחת רעל. אבל בגדול, התמכרות זה משהו שהוא מאוד, מאוד אלסטי. גם פה אגב, החוק יכול לעזור. החוק אוסר סמים. סמים, כי גם סמים קצת, זה ההתמכרות היא בהרבה יותר מהירה מאשר סיגריה. אני מכיר, לא, סיגריה זה כמו סמים. זה לא בדיוק, זה לא בדיוק. בדיוק, זה יותר ארוך. שוב, אני לא בא לעודד חס ושלום לשן סיגריה, שלא תבינו. אז זה ודאי ש... רוח לחי לחיות כמה שיותר בריא, וסיגריות שהיום אנחנו מודעים לנזקים של זה, כמה שיותר להתרחק מזה, זה... אבל עכשיו אני אדבר שמבחינת הקריטריון שאנחנו מנסים פה, רבנו מיכאל להעמיד, מה זה נקרא השתדלות סבירה? השתדלות סבירה בנושא של בריאות הגוף, זה להישאר באורח חיים מאוזן בריאותי, לפי מה שמקובל ברפואה ובמדע, זה משתנה מדור לדור. אגב, דרך עם סיגריה, עד לפני 50 שנה חשבו שזה בריא. יש תמונה, לא סבר לאף אחד, יש תמונה של הרב קוק עם סיגריה. מנסים לצנזר את התמונה הזו, אבל יש תמונה כזו. בסדר? למה? הרב קוק, לפני 100 שנים, סיגריה נתפסה לא רק כסכנה, אלא הפוך, חשבו שסיגריה זה משהו שעוזר לריכוז. היה, יש איזה שוט, שכחתי שם, של אחד מגדולי ישראל, שהוא היה מעשן כל הזמן כדי ללמוד תורה, ובשבת הוא שואל שאלה, האם מותר לו בשבת לשים בבית... לסגור את החדר ולשים קדים מלאי ישן, ובשבת לפתוח את זה כדי להסניף ניקוטין, שגם בשבת יהיה לו, גם בשבת יהיה לו עונג שבת וזה. לפני 100 שנים, סיגריה לא היה ברור שזה אסור. היה ברור שזה סוג של הנאה חומרית. אז הרב קוק לא היה יושב ומעשן כל הזמן. אבל לא יודע, במוצאי שבת היה איזה, לא יודע, יושב שם, יש איזה תמונה שרואים אותו שם עם כמה עם... עם ביאליק, עם זה, כאילו אנשים אינטלקטואלים כאלה, היו מפגשים וזה, והיה, מה שנקרא, מריצים איזה שחטה. כן, זהו, לא יותר מזה, כן, לא היו מגלגלים לא וויד ולא שורות, כן, לא נחתרפנו לשם. מדובר על דברים רגועים יותר. אז יכול להיות מאוד שהרב קוק היום לא היה מאשם בכלל סיגריה. אבל זה דברים שמשתנים. בגדול, מה זה השתדלות סבירה בנושא בריאות הגוף? אורח חיים מאוזן כמיטב האפשרות, הרבה פעמים זה השתדלות, אומר לך בן אדם תקשיב, אני רוצה לקחת אורח חיים מאוזן. תראו, דוגמה, רבנים, רבנים בתיאוריה זה, הם צריכים לחיות אורח חיים מאוזן, בריאותי, נשמרתם ונפשות אחרת. אבל מה לעשות, רבנים זה הרבה פעמים אנשים שהמקצוע שלהם הוא מקצוע מה שקוראים היום מקצוע ישבני, כאילו שיושבים בו. והם לא עכשיו אנשים שזה וזה. תגיד, טוב, אבל שיקבעו כל יום שעה, כושר וזה. אתה צודק, וזה נכון, אבל זה לא פשוט, כי יש לפעמים בן אדם בתקופה לחץ בחיים, ויש לו עכשיו מול זה סדרה עדיפויות אחרים, שהוא עכשיו צריך להעביר שיעורים למאות אנשים, ואם הוא ילך לעשות כושר, הוא לא יצליח להעביר את זה, אז זה נכון שלטווח ארוך, זה האיזון לא נכון, ויש עוד פעם. אבל עדיין, בן אדם אומר, תקשיב, בשלב הזה בחיים, בתוך המציאות הנוכחית וזה וזה, יש לי עכשיו איזה משהו, אגב, צבא, הנה גם דוגמה קלאסית. אדם עושה צבא. מי שלא יודע, צבא ברוב המקרים דופק קצת את הבריאות. מי שבקרבי, חיר, יוצא כמעט תמיד עם איזשהו שבר הליכה, חוליה 5-6 עם איזה סדק ועניינים. אנשים בצבא להיות מודעים לזה היום כמה שיותר, למנוע את זה, אבל עדיין זה קיים. אז מה? בן אדם שהולך לצבא והורס את הבריאות שלו קצת, האם זה עובר על לא נשארת נושאתכם? תשובה לא. בוודאי שצריך להיות מאוזן. אבל עכשיו, אתה נמצא בתקופה מסוימת, שמה שאתה עושה עכשיו, המצווה שאתה עושה עכשיו, היא נותנת לך איזה אזימות שונה באיזון של שמירת הגוף מול מה שאתה עושה. בסדר? זה מציאות שהיא מאוד דינמית ומאוד משתנה. ומה שאני מנסה להגיד, ולכן אמרתכם, צריך ללמוד את הפרק הזה בפנים כדי לראות כל הדוגמאות שמביא רבנו בחיי. אדם צריך לעשות השתדלות סבירה בבדיחות הגוף שלו. בסדר? מה זה השתדלות סבירה? מה שמקובל בנורמה החברתית, המדעית, הרפואית, שהוא חי בה, עם שיקול הדעת שלו, איפה בדיוק הוא שם את הקצה פה ואיפה את הקצה שם. בסדר? אני מקווה שצריכתי להסביר את זה. אז זה סעיף ראשון. סעיף שני, שימו לב, זה ענייני, קנייני האדם וסיבות תורפו. כלכלה. בסדר? אמרתי לכם שוב, אני אפילו לא קורא הפעם בפנים, כי זה לא ייגמר, תקראו את זה בפנים, מי שרוצה. איפה ההשתדלות הסבירה בנושא כספי? גם פה, בן אדם יכול, אתם מבינים, לבוא ולהגיד, אני בוטח בקדוש ברוך הוא, אני לא עובד, שירד מהשמיים אוכל. טוב, נו מה, אתה חי בסרט? ברור שאתה צריך לעבוד, להשתדל. מצד שני, כולנו יודעים, בן אדם יכול עכשיו, אוהב כסף, לא יסבק כסף. בן אדם כל החיים יכול להגיד, לא עשיתי מספיק, אני צריך להישאר עוד שעה בעבודה, ואולי שנשארתי שעה בעבודה, זה לא מספיק, צריך להישאר עוד שעה. מה עושים גם פה? השתדלות סבירה, נתת לכם פה את הכלל, השתדלות סבירה לרמת חיים סבירה. בן אדם שרוצה לשמור על האיזון הנכון פה בין השתדלות וביטחון ביחס הכלכלה, הוא, בוא אני נסח, נביא לכם את זה כדוגמה. למשל, אדם קונה רכב, בסדר? אדם קונה רכב. כמה, שוב, איפה עובר הגבול? כמה אתה הולך להשקיע ברכב הזה? בסדר? מצד אחד, אתה לא אומר, תשמע, אני לא קונה רכב, אני נוסע, אני הולך והקדוש הוא יעשה לי קפיצת הדרך. אתה יעקב אבינו, אתה לא, לא יהיה לך קפיצת הדרך, בסדר, ביטחון. אתה אומר, תשמע, אני כמו רבותינו נוסע עם סוס ועגלה. חמודי, נכון ש... לא יודע, הגאון מווילנה נסע בסוס ועגלה, אבל זה היה לפני 300 שנה בווילנה, הבנת? עכשיו בישראל אתה נוהג ברכב, בסדר? אל תהיה לי הזוי. אז ברור צריך. מצד שני, איזה רכב אתה קונה? אתה אומר, תקשיב, אני חייב טסלה ב-300,000 שקל, ועכשיו בשביל זה אני עכשיו הולך להשקיע שעות נוספות בעבודה על חשבון הילדים שלי, על חשבון הלימוד תורה שלי, אני בונה לעצמי זה רמת חיים גבוהה בהרבה יותר מהנורמה, ועכשיו כל החיים שלי משועבדים לזה. לא, אומר הבן מחיי, תקשיב, האיזון הנכון מכיר זה, זה רמת חיים סבירה. אתה תקנה רכב, מה שמקובל, שוב, בנורמה החברתית, לא יודע, הטכנולוגית שקיימת בזמנך. רכב משפחתי שעונה לך על הפונקציות. כן, שוב, אלא אם כן אתה אומר, יש לי עכשיו מקרה חריג, אני צריך את הרכב הטסלה, כי אני, לא יודע, אני רוצח שכיר, ואני צריך לברוח מהר מזירת הפשע, ולא להשאיר, לא יודע מה, אז בסדר, תקנה לך אז. אבל אתה לא עכשיו צריך את הטסלה הזו מעבר לפונקציונליות הסבירה של החיים, נכון? אז יאללה, שוב, אני כזה בזה שיקולים, ואני אומר, תקשיב, עדיף יקנות רכב יקר יותר, כי אז אני אמכור אותו ביותר רווח, וארוויח את הדלק, טוב, זה כבר שיקולים ענייניים. אני מדבר עכשיו שמאדם עושה שיקולים שהם לא פונקציונליים, אלא הם מתוך איזה רצון למותרות. זה כבר מה שנקרא חוסר ביטחון בקדוש ברוך הוא. אתה תשתדל בצורה סבירה, שאמרתי, וזה יהיה לזה נגזרות, איך אתה חי. אתה לא תשאר לי בעבודה, תשע בלילה כל יום, כי אתה מכור לאיזה רמת חיים שחתמת על עצמך, על משכנתה של 50,000 שקל לחודש, ועכשיו כל החיים שלך משועבדים לזה. מראש תקנה דירה יותר סבירה, ותסיים את העבודה ב-6-7 בערב, כמו בן אדם נורמלי, ותחזור הביתה, ותשב בבקשה עם הילדים ואשתך, ותלך לטפל מנחה ערבית, ותלך ללמוד דף יומי בערב. אתה מבין, זה הכל קשור לזה, איפה עובר פה הגבול, בין שבת וביטחון. רמת חיים סבירה. בסדר? תראו, זה דברים שהם מאוד מאוד, כמובן משתנים, כמו שאמרנו, גם מה זה רמת חיים סבירה? בן אדם שהחליט לגור בכפר שמריהו, אז עכשיו רמת החיים הסבירה שלו היא במקום שונה, הממוצעת, ממה שהוא היה גר במקום אחר. זה גם שיקול, איפה בן אדם גר, מהחברה שהוא חי בתוכה, האם אצלך בחברה הנורמה היא שכל אחד צריך לצאת 3 פעמים בשנה לטיול לחול, ואז שאתה לא עושה את זה, הילדים שלך נמצאים עכשיו בתחושת רגשי נחיתות, ואז זה גם עוד פסיכולוגיות, ואז הסתבכנו. נו, אז מלכתחילה, מה אתה אומר? להצטרף לקהילה ולחברה שהיא לא עם נורמה כזו, ששם הולכים פעם בשנה לא לחול, אלא לטיול בשביל ישראל, ואז גם מראש אתה תכוון דברים. יש פה מיליון דברים נתונים, אבל אומר הבן בחיי שהאדם יכול להכריע בחיים. רמת חיים סבירה. השתדלות סבירה. בסדר? אמרנו, מצד אחד לא הפקרות, מצד שני גם לא עכשיו עובר השתדלות. זה גבול מנה. עכשיו, איפה עובר בדיוק הגבול? כמו שאמרתי, דברים שתלויים באדם. אני עכשיו צריך לעבור מבחן לצורך העבודה שלי, כן? אני צריך עכשיו בעבודה, אומרים שלי, לקידום אתה צריך... טוב, למדת על המבחן 3 פעמים. טוב, אני בוטח בקדוש ברוך הוא שהמבחן... שנייה, אולי אני צריך ללמוד עוד פעם. כן, אבל תדע, אם תלמד עוד פעם, זה אומר עכשיו שאתה שוב לא תגיע ערב הביתה. ובערב הביתה יש בדיוק לילד שלך אספת הורים. מה עושים? אין לי תשובה, חד משמעית. אני יכול להגיד לך שאם תלמד את שער הביטחון של חובת הלבבות, יתפתח בך אינטואיציה לדעת מה התשובה הנכונה בשבילך ברגע הזה. לפעמים התשובה תהיה נשאר, כי המבחן לטווח ארוך יבנה לי בעבודה משהו שבאיזון הכללי של החיים שלי יהיה יותר נכון עכשיו להישאר וללמוד למבחן, ולפעמים התשובה תהיה לא. עדיף לי עכשיו להיות עם הילד, למרות שבמבחן ניכן אני אקבל פחות, ויש מצב שבגלל זה אני לא אקבל את הקידום בעבודה, ועדיין באיזון הכללי של החיים עדיף את הדבר הזה. עת ומשפט ידע לב חכם. אף אחד לא יכול להימלט מהדילמות האלה. אתם מבינים, אנשים גם לא אומרים, טוב, אני אשאל את הרב. הרב לא יכול להכריע לך בשאלה מהסוג שעכשיו דיברתי. הרב יכול להגיד לך באופן כללי, מה שאני מדבר עכשיו. אתה צריך רמת חיים סבירה, ולא עכשיו להיכנס לאיזה ריצת אמוק להיות כל היום רק בקריירה. זה אני יכול להגיד לך. איפה בדיוק עכשיו, ביום רביעי אחרי הצהריים, אתה צריך להיות בשעות הפנאי שלך, אם יש לך שעות פנאי, זה חשוב כבר לאיזון כללי, האם אתה בנית את האיזון הנכון בין משילות וביטחון. אוקיי? אז זה סעיף שני. אז בנושא כלכלה, וכעת הסעיף השלישי, וזה האחרון להיום, וזאת השם מתחיל את השער, זה כבר משהו יותר רגיש, אולי אפילו פעם בטיפה נרחיב בזה, ענייני אשתו ובניו ובני ביתו, אוהביו, קרוביו, מיודעיו ומכיריו, אשר למעלה ממנו, אשר למטה ממנו. במילים אחרות, כמה אדם צריך להשקיע, כמה היחס בין אישיות וביטחון, במעגל המשפחתי והמעגל החברתי. תראו איך רבנו בחיי עובר פה על כל מרחבי החיים המרכזיים של האדם. דיברנו על גוף, כן, הקיום הגופני, הבריאותי, הבטיחותי. דיברנו על הנושא הקיום הכלכלי, ההתנהלות הזה. שאני אומר, באדם גם חי בחברה, חי גם במשפחה. אז גם פה, יש בן אדם אומר, תקשיב, אני לא משקיע במשפחה, אני לא משקיע בחברה, קדוש ברוך הוא, אני בוטח בו, שיוביל, ייתן לי כל מה שאני צריך. טוב, אדוני, אתה לא תתחתן ככה, ולא אלך חברים, ואתה תיכנס לאיזה מציאות של בדידות, ושל ניכור, ושל חיים מפורקים. בסדר? מצד שני, שזה הבעיה המרכזית, אתה אומר, אוקיי, אני משתדל, בנושא הזה אני משתדל, וואי, אני כל היום... חברים, היום אגב זה בעיקר ברשתות החברתיות, אני כל הזמן מקבוצות וואטסאפ, אני כל הזמן פה ושם, ומשפחה בכלל, משפחה זה גם נותן תחושה כזו שמשפחה מעל הכל. לפמיליה, בדיוק. זה גם גישה, המשפחה זה... לא נכון, אומר רבנו בחיי. מה אומר רבנו בחיי? שוב, מכל הדוגמאות שהוא יביא שם, תקראו בפנים. רבנו בחיי אומר, תקשיב, גם בנושא הזה, אדם צריך השתדלות סבירה, מה שמקובל, לצורך העניין. בן אדם בוודאי צריך להיות עם המשפחה שלו, אבל לא כל היום. זה לא נכון שבן אדם צריך להיות מסורי מצפון, הילדים רואים אותי רק בשבע בערב. ברור שילדים רואים רק בשבע בערב. אתה אדם עובד. כן, עכשיו השאלה, גברים, נשים, בסדר, כל אחד תפקיד שלו, מתי, שלבים בחיים, עכשיו היא לומדת ואתה עובד, עכשיו אתה עובד והיא לומדת, אם אני צריך להיות עם הילדים, יש פה מיליון דברים. אבל בגדול, זה לא עכשיו עומד עם כלים כאלה, דוגמטים כאלה. היא צריכה תמיד להיות בבית זמינה לילדים. עוד פעם, בהתאם לנורמה החברתית, החינוכית, הנפשית, שמקובלת באותה תקופה, באותו מקום וזה וזה, כמובן זה גם תלוי כל אחד, זה סובייקטיבי מאוד, איפה... יש צד שנכון, יש גם מצב שאנחנו אומרים לילדים, אבא ואמא עכשיו, צריכים לעשות דברים אחרים. זה מאוד חשוב, השדר הזה ל... הרבה פעמים התסבוכים מגיעים מזה, שההורים נמצאים כל הזמן ביסורי מצפון, שהם לא משפיעים מספיק במשפחה, לא משקיעים על זה. ואז הילדים גדלים, אתם לא בסדר, אתם לא בסדר. מצב כזה, הילד מתקשר, אבא, תבוא, לקחת אותי, זה. חמודי, אבא הוא איש עובד, אמא עכשיו אישה עובדת, אתה מבין? אנחנו לא יכולים עכשיו פה לעצור הכל, לבוא ולהביא אותך מהצומת. תסתדר לבד. זה איזון נכון. בין השתדלות וביטחון. כנ"ל חברה. בן אדם לא יכול כל החיים לחיות בתוך הביצה הזו, שהוא מחויב, תמיד, זה משהו שבן אדם כאילו מוצא את עצמו כבר שקוע בתוך הביצה הזו. אני כל ערב צריך ללכת למסיבה אחרת, כל ערב אני צריך להיות באירוע חברתי אחר, כל 5 דקות אני צריך לוודא שבקבוצה אני זה וזה. אז הפרת את האיזון פה, בין נשאלות וביטחון. אז לא אמרתי לך עכשיו להיות מבודד חברתית, לשבת ולהיות מסכן. אבל מצד שני, מה אתה עכשיו פה עושה? תמצא את האיזון. אגב, רבנו בחיי, הוא מביא שם, תראו, הוא הולך לכיוון שבדברים האלה יש איזה צד שבן אדם צריך אפילו לקחת קצת לקצה של קצת בידוד חברתי וקצת בידוד משפחתי כדי לאזן את עצמו. כי הוא אומר, בנושא הזה יש נטייה לאנשים, כמו שאמרנו, אין, משפחה וחברים, זה, אני משקיע בזה 24/7. אני מדבר שם בשבח אנשים שקצת הולכים להתבודד. לפעמים. בן אדם צריך שוב את האיזון שלו. זה דברים שצריך להבין אותה, את העומק שלהם. אנחנו גדלים בחברה שבאופן פסיכולוגי, מכיוון שהתרבות החילונית שאנחנו נמצאים בה היא תרבות שמעודדת קריירה וזה וזה, נוצר נורמה שבאמת אנשים פחות משקיעים במשפחה וחברים. ואז הפוך על הפוך נוצר איסורי מצפון. ואז האיסורי מצפון כבר מביאים את זה לקצה השני, שאנשים נכנסים כל היום לאקסטרים, שהם צריכים לילדים לפנק אותם, כי הילדים זקנים והחברים, אני חייב להיות פה במקובלות הזו, במקובלות הזו. הכל פה נהיה פה לא מאוזן. אני מדבר על חיים יותר בריאים, לא בחברה מערבית מטורללת. בן אדם, יש לו את הזמן של המשפחה, יש לו את הזמן לחברים, ויש גם פה יחס בין נשאלות וביטחון. וגדולי ישראל, הם חיו בדברים שלנו היום נראים איומים ונוראים. מה, איך הם לא היו מספיק עם הילדים שלהם? באיזון שלהם, בתפקיד שלהם בעולם, בתוך כל המציאות שהייתה ואיפה שהם היו צריכים להיות, האיזון הנכון מבחינתם משנות וביטחון, זה היה לא להגיע לארוחת ערב לבית, אלא לשבת ו... לא יודע, להעביר עוד שיעור. אגב, גם אנשי צבא, גם דוגמה קלאסית. שוב, אנשי צבא, ברור שזה מציאות לא ממוצעת, לא נורמלית, זה מציאות קצה. אבל מה לעשות? חלק מחברה מתוקנת היא שיש גם אנשים שצריכים לחיות במציאויות קצה. אז בשבילם זה האיזון הנכון, בין השתדלות לביטחון. ואם הם לומדים נכון, הם ידעו להחליט את ההחלטה הנכונה. מתי אני נשאר בבסיס, כי עכשיו חייבים פה להתכונן למה שצריך להתכונן, ומתי אני עכשיו חותך עם הרכב ומגיע הביתה וכו'. נעל גם עוד פעם התפתחות אישיותית של האמא, כן, צריכה... גם לא הכלל הוא אין, היא צריכה להיות תמיד בבית. זה. מצד שני גם לא, קריירה חשובה, ילדים לא חשובים. שוב, השתדלות סבירה. מה זה השתדלות סבירה? רבן חי, שבו, תראו מקרים, תתאימו את זה לתוך הנורמה החברתית, האפשרית, הכלכלית, התרבותית שאתם חיים בתוכה, ותמצאו את הנקודה הנכונה בין נשאלות וביטחון. אני מסכם אשר אין היום. מה שכם, הפרק הזה הוא פרק מורכב, אמרתי את זה. זה פרק ש... מה שאמרתכם פה זה ממש עקרונות מאוד מאופלים. זה לא מה שנקרא... אני מקווה שאף אחד לא ישמע מהפרק הזה איזושהי הדרכה מעשית ויגיד, אוקיי, שמענו בשיעור שלא צריך להגיע לילדים בערב. לא, לא זה הייתה כוונת הפרק. מה שלמדנו זה פרק ד', רבנו מחיי בשער ביטחון, אומר שאדם צריך למצוא איזה איזון בין השתדלות וביטחון, והאיזון זה השתדלות סבירה. והוא הביא 3 מרחבים, בנושא בטיחות גוף, קיום הגוף, בנושא כלכלה ובנושא חברה, שהוא מביא שם, אני לא קראתי לכם אפילו דברים, תראו את הדברים בפנים, הוא מביא כל מיני דוגמאות, שהראינו שבכל דבר יש לפי הנורמה המקובלת, שוב, הנורמה המקובלת זה לא רק שיש בערוץ 12. נורמה מקובלת, כוונה עם מה שמקובל בחברת אנשי תורה, בעולם חברה שהיא מתנהלת על פי ערכי התורה ועל פי המציאות המודרנית וכל המיליון השיקולים שאנחנו נמצאים בכל רגע בחיים. על פי זה אתה בוחר מה הדבר, ההחלטה הנכונה, מה האיזון הנכון, למתי נגמר פה השתדלות ומתחיל הביטחון, ואיפה מתחיל הביטחון ונגמר הביטחון ומתחילה השתדלות. בסדר? זה הכיוון שיהודי אמור לחיות בעולמו של הקדוש ברוך הוא, ואם הוא עושה ככה, הוא נמצא בשלוות הנפש. הוא כל רגע בחיים שלו מחליט החלטות, קיצור, עושה מעשים שהוא מצד אחד יודע שעשיתי פה את ההשתדלות כמיטב יכולתי בתוך המכלול הנתונים, והקדוש ברוך הוא אוחז בימיני ויוביל את הדברים לאן שצריך. בסדר חברים? אז זה הפרק השישי בשער הביטחון.